היי וברוכים הבאים לסוכן חופש, פודקאסט על חופש מעשי, והיום אני שמח להיפגש עם רונן גפני. אהלן רונן.
אהלן אורי, מה נשמע?
רונן הוא פילוסוף עסקי ויזם, מייסד ומפתח משחק היזמות פרשביז, מרצה ומאמן בינלאומי, וגם מחבר הספר היזמים החדשים. רונן, איך אתה מוצא את הזמן לחופש בכל העשייה הזאת?
אני חושב שכל העשייה הזאת היא חופש. זאת אומרת, חופש זה לא לעשות משהו, אלא לעשות אותו, אני חושב, מתוך מקום שבאמת הוא מחובר לביטוי העצמי שלך ולרצונות שלך. אז אני רוב הזמן מרגיש בחופש. אולי לא כל הזמן בחופשה, אבל לגמרי בחופש.
אז אולי באמת נתחיל בלהגדיר מה זה חופש, זה מעניין, כי כל אחד שנשאל אותו מה זה חופש, לכל אחד יש את ההגדרה שלו. אני יכול להגיד שאצלי חופש הוא חופש בעם, לא בערבון מוגבל, אבל חופש בעם זה בחירה עצמאית מתמשכת. זה הבעם. בחירה, כי זה באמת, כמו שאמרנו, חופש לבחור לעסוק במה שאתה רוצה, עצמאית, כי זה צריך לבוא מתוך התשוקות שלך והרצונות שלך ובחירה עצמאית שלך. ומתמשכת, זה תהליך ongoing. זה לא one time, זה משהו שקורה לאורך זמן, וצריך גם לתחזק את תודעת החופש. ולכן אני קורא לזה בחירה עצמאית מתמשכת. אז ספר על הפרספקטיבה שלך.
זה קודם כל מגניב לגמרי, אני מאוד אוהב את זה. אז אני חושב באמת, אתה יודע, כל התפיסה של חופש בכלל מבוססת על זה שאנחנו מאמינים שאנחנו במרחב של בחירה חופשית, אחרת אין כל כך באמת משמעות לנושא הזה של חופש. יש לי סדנאות שנקראות מפחד לחופש, ובתוך הסדנאות האלה שנולדו בקורונה התחלתי להתעסק עם כל הנושא הזה של חופש, או בוא נגיד התחלתי להתעסק איתו יותר בצורה דידקטית אקדמית נקרא לזה, אוקיי, אני מתעסק עם זה כל החיים שלי, אבל הלכתי באמת לחקור את זה טיפה יותר לעומק, ומתוך החקירה הזאת, אני הגעתי להגדרה שעבורי מייצרת איזושהי הבנה של מה זה, ובהגדרה שלי חופש זה שאינו תלוי בדבר. זאת אומרת, בכל מקום שיש לנו איזשהו דבר שבו אנחנו תולים את whatever מה שאנחנו רוצים כרגע, שם זה המקום שבו אנחנו מציירים את הגבול, וכל מה שנמצא שאינו תלוי בדבר הזה, הוא מרחב החופש שלנו. אז יודע, לצורך העניין, אם חופש התנועה שלי תלוי בתוקף של הדרכון שלי, אז זה אומר משהו על גבולות החופש שבהם אני יכול לנוע. זאת אומרת, אם הדרכון שלי לא בתוקף, אז אני אוכל לנוע בגבולות המדינה, ואם הדרכון שלי כן יהיה בתוקף, אז אני יכול לנוע ברחבי העולם. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מציירים לעצמנו איזשהו גבול, בין אם הוא פיזי או מנטלי, ובתוכו משחקים. אז זה מבחינתי הגדרה של חופש, שאינו תלוי בדבר.
זאת אומרת שאין לך דברים שמגבילים אותך. אם ננסח את זה בחיובי, כלומר, במקום להגיד לא תלוי, אז בעצם אתה מדבר על עצמאות?
אני מדבר בעצם על זה שאתה, אני חושב שזה קצת קשה להגדיר חופש בצורה שלא מתייחסת לנושא השלילי, כי בעצם החופש הוא תנועה בתוך איזשהו גבול. אני חושב שהחופש מתקיים בתוך איזשהו גבול. Mm-hmm. אבל ברגע שאנחנו נמנעים מלעשות משהו, לבטא משהו, להגיד משהו, כי הוא תלוי ב, אז שם אנחנו בעצם עוצרים את החופש שלנו. Okay? אז לצורך העניין, אתה יודע, אם אני חושב שאני אוכל להיות בחופש רק אם יהיה לי זמן חופשה, אז החופש שלי תלוי בזמן החופשה שלי. Okay. Okay? אם אני חושב שאני, החופש שלי לבטא את מה שאני אומר, תלוי רק בזה שהוא תואם את הנרטיב של השלטון, אז אין לי חופש ביטוי מלא. זאת אומרת, כל פעם אני בודק את זה מול אותו גבול. אז אם אתה רוצה בחיובי, אז חופש זה כל המרחב שבו יש לך, עד שאתה נתקל בגבול האמיתי או המדומיין שימצאת, שממנו אתה לא מרשה לעצמך להמשיך לנוע. כן. אז זה.
והזכרת את הסדנה מפחד לחופש, זה בעצם מרמז שזה תהליך, אנחנו לא פותחים את הולכים לחנות וקונים חופש במשקל, זה תהליך של גילוי. אז מעניין אותי לשמוע קצת על זה, גם מתוך התהליך האישי שלך, וגם מתוך התהליך שאתה מעביר הרבה אנשים שפוגשים אותך, מאיפה מתחילים, איך נראה תהליך כזה, מאוד מעניין אותי לשמוע גם על מחירים, על הדברים הפחות ורודים שיש בחופש, יש מחירים שאנחנו משלמים, זה לא תמיד קל להגיד אני אדם חופשי.
לגמרי.
ספר.
אז אני חושב, אתה יודע, שכל המסע שלי מאז שאני זוכר את עצמי, בסופו של דבר איזשהו מסע מפחד לחופש, אני חושב שכאנושות אנחנו עושים סוג של מסע כזה, אני חושב שכאינדיבידואלים בתוך העולם המודרני הזה אנחנו עושים סוג של מסע כזה, זאת אומרת, יש בנו כוחות מאוד מאוד חזקים שמייצרים את הפחד, והוא בחלקו, אתה יודע, מוסבר ביולוגית, ואנחנו רוצים להיות חלק מהשבט, ויש לנו פחד מלהינטש על ידי השבט שלתוכו נולדנו, והדברים האלה מייצרים אוסף שלם של פחדים. ומצד שני, יש לנו איזשהו רצון, קריאה פנימית לאיזשהו ביטוי עצמי ייחודי, איזשהו רצון לרטוט בתדר הייחודי שלנו, ואני חושב שהמסע הוא זה, מההתניות החברתיות שבהן אנחנו נולדים, והצורך שלנו להתקיים בתוך איזושהי חברה מסוימת, לבין הרצון שלנו לרטוט את התדר הייחודי שלנו בעולם. אז זה ללא ספק מסע, זה בעיניי never ending, זאת אומרת כל הזמן אפשר להגיע לרמת דיוק גבוהה יותר ברצון שלי לבטא את עצמי, כל הזמן זה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני אופנים שמתנגשים עם המציאות, אז זה יכול להיות שאני רוצה להיות עצמאי, אז אני צריך להתנתק מההתניה החברתית למצוא עבודה, או אם אני רוצה להיות עוד דידקט, אז אני צריך להתנתק מההתניה החברתית ללכת ללמוד באוניברסיטה, זאת אומרת, כל מקום שבו הקריאה הפנימית שלך או התדר הייחודי שלך לא מתיישר עם הנורמה, אז יש שם איזשהו מסע מפחד לחופש, בין אם זה חיצוני או בין אם זה פנימי, בין אם זה משהו שקורה בתוך הראש שלנו ואף פעם לא יוצא החוצה או לא בא לידי ביטוי בעולם האמיתי, החופש לחשוב מחשבות מסוימות או להסתכל על העולם בדרך מסוימת, ואתה יודע, אז אני עושה את זה לדוגמה בעולמות של פרש ביז, כל העשייה העסקית שלי, כל המוכנות, להסתכל על העולם רגע ולהגיד, אולי הדרך שבה אנחנו משחקים את המשחק הזה היא לא בדיוק נכונה, אולי לא טובה לנו, אולי לא טובה לי, אולי אני רוצה לעשות את זה אחרת. כן. כל פעולה כזאת היא מסע כזה.
אז רגע, הזכרת פרש ביז, ככה במילה אחת, אבל מאחורי המילה הזאת כמה שנות פיתוח יש?
יש בערך 6 שנים של פיתוח ועוד איזה 12 שנים של בנייה של עסק, כן.
זה מאחורי המילה פרש ביז, ככה שאמרת על הדרך, אז כגילוי נאות גם אני משחק פרש ביז, שזה משחק שאתה פיתחת, והדרך שבה אני מזמין אנשים לשחק, אני בעצם מסביר כמה בעיות אינרנטיות יש במשחק מונופול, ואיך אתה פותר אותם מכל זווית אפשרית. אתה יכול לספר על זה קצת, על איך פיתחת את המשחק הזה, ואיך הדבר הזה באמת מתחבר למה שאנחנו מדברים עליו היום?
כן, אז איך פיתחתי? אני חושב שזה הייתה באמת איזושהי, עוד פעם, איזושהי קריאה פנימית, לבוא ולהגיד, אני רוצה רגע להסתכל על המשחק הזה, שנקרא יזמות או עסקים מאיזושהי זווית אחרת. כמו שאמרת מקודם, זה המונופול שאנחנו כולנו רגילים אליו, וגדלנו בתוך סביבה שמשחקת אותו ושיחקנו אותו מן הסתם מלא פעמים, ייצג עבור איזשהו עולם מאוד ישן וגם מאוד מוגבל. זאת אומרת, מעבר לעניין הזה של כדי לנצח, אתה צריך לגרום לכל האחרים לפשוט את הרגל, שזה נראה לי הזוי בפני עצמו. זאת אומרת, כדי להשיג סוג של חופש, אני צריך לפגוע בחופש של אחרים. זה הפרשת שלי.
זה win, lose, 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 בהגדרה, כדי לנצח את המשחק. דרך אגב, למי שלא מכיר, פרש ביז זה משחק שולחני, אתה יודע, רונן, שניסיתי להסביר את זה למישהו שבוע שעבר, ובסוף ההסבר, אז הוא אומר, רגע, זה באפליקציה או בווב? איך אני ניגש? אמרתי, לא, שולחן.
זה מונח על השולחן.
מונח על השולחן. אז כן, זה משחק שולחני, שמגיע בגישה אחרת לגמרי, דומה אך שונה לחלוטין ממונופול.
נכון.
התחלת מזה שכל זה win-lose, כדי לנצח במונופול, אתה צריך שכל השאר יפשטו את הרגל, שזה win-lose-lose-lose.
נכון.
ובפרשבי זה עובד אחרת.
נכון, אז בעצם זה נולד מתוך הרצון באמת, גם לבטל רגע או לשים סימן שאלה מאוד גדול לגבי התפיסה הזאת של האם כדי שאני אנצח מישהו אחר צריך להפסיד, זאת אומרת, האם כדי שאני אהיה יותר חופשי מישהו אחר צריך להיות יותר בכלא, אוקיי? או יותר מוגבל. וגם שזה מאוד, מאוד חד-מימדי ומאוד מונוטוני, ואין לי באמת רמת ביטוי עצמי גבוהה או יצירתיות שיכולה לבוא לידי ביטוי. זאת אומרת, אתה בערך אחרי רבע שעה או 20 דקות שמשחק מונופול, אתה כבר יודע מי ינצח, כי it goes one way. אי אפשר באמת להשפיע מאוד על המהלכים שם, once תפסת כמה עמדות משמעותיות, ואז זה כבר לא משחק, זה פשוט כאילו, אתה יודע, איזשהו חיים כאלה שאתה רק מחכה לקיצם, אבל אתה לא, אתה מאבד שם חופש בחירה. אז לי זה נראה גישה נורא נורא מדכאת וארכאית לעולם של יזמות ועסקים, שבעיניי הם מרחב של יצירה וביטוי עצמי ושיתופיות, ואיפה כל זה נעלם, כאילו אם אנחנו מגדלים את הילדים על התפיסות האלה, שזה ידוע מראש, קבוע, אתה צריך לעשות כמה מהלכים מאוד חזקים שפוגעים באחרים בהתחלה, ומאותו רגע זה down the hill, אז זה לא השיקוף שאני רציתי לייצר סביב העולם היזמי והעסקי. בעיניי זה משחק הרבה יותר מרתק, הרבה יותר מעניין, הרבה יותר רב גוני ורב מימדי, אז מזה זה התחיל, ולשם זה התפתח, ומשם אתה יודע, לפילוסופיות שלמות של איך להסתכל על החיים, על העשייה שלנו, על היצירה שלנו, על העולם העסקי, שבסוף זה לייצר יותר ויותר דרגות של חופש. לדוגמה, עצם היכולת שלי להסתכל על משאבים אחרים כזמינים עבורי לביטוי העצמי שלי, אוקיי? ולא רק על מה שיש לי, שאנחנו מאוד מאוד בתוך עולם של ownership, של מה שיש לי הוא שלי, ומה שיש לך הוא שלך, ואני יכול לפעול עם מה ששלי ולא עם מה ששלך, ואז אני כל הזמן עסוק בלקחת לך את מה ששלך, כי אז אולי זה אומר, יגיד שלי יהיה יותר, אבל בזבזנו מלא מלא אנרגיה, ופגענו אחד בשני תוך כדי, כל משהו שלבוא להגיד, רגע, גם מה ששלך יכול להיות שלי, אם אני יודע לתקשר את זה איתך כמו שצריך, ואם אני אמצא את האינטרס עבורך בתוך השיתוף פעולה הזה, אז אני לא צריך לבזבז אנרגיה, על לקחת לך את מה שיש לך, או אפילו לעשות עותק של מה שיש לך, אני פשוט יכול לבוא אליך ולתת לך הצעה מספיק טובה, שהיא טובה לשנינו, אז זה פותח מרחבים של חופש. זאת אומרת, שאינו תלוי בדבר, אומר, זה לא תלוי בזה שאני צריך להיות הבעלים של משהו, כדי שאני אוכל ליהנות ממנו, או להפיק ממנו איזושהי תועלת, אני רק צריך גישה אליו, זה כבר מרחיב לנו את הגבול שציירנו של במה זה תלוי. אוקיי, אז עכשיו זה תלוי בגישה, ולא במשאבים, ואולי מחר זה גם לא בכלל יהיה תלוי בגישה, ואנחנו כל הזמן יכולים להרחיק את הגבול הזה, ולהגדיר את גבולות החופש. אז זה מה שקורה בפרשמיז בתוך התהליך הזה.
כן, בעצם המשחק שהוא, ברגע שהוא משחק סכום אפס, הוא פגיעה רצינית מאוד בחופש, והמיינדסט הזה של win-win, שובר את כל התפיסה של משחק סכום אפס, ומאפשר סינרגיה ושותופי פעולה, ואמרת גם עותקים, אתה יכול לתת לי עותקים, זה גם מתחבר לי גם ל-NFT, ולדברים סופר חדשניים ומודרניים שיש היום, שבדיוק מתכתבים עם הדבר הזה.
נכון. נכון. כן, לגמרי, win בחזקת win.
win בחזקת win. אתה מדבר בעצם על לזהות את התדר הייחודי, ולא ללכת עם הנורמה, או לא ללכת עם הזרם, או לא לקבל את מה שנתנו לנו ככה כמערכת הפעלה, כך תשתמש. זה מצריך הרבה מאוד אומץ, לעמוד על הגבעה ולצעוק את הקול שלך, נכון?
כן. אז שאלת מקודם מה המחירים שאתה משלם כשאתה בוחר בחופש. אז א' זה אחד מהם, אתה יודע, זה שאתה בא ואתה מביא איזושהי אמירה אחרת, או איזושהי התבוננות אחרת, אז קודם כל אתה לא במיינסטרים, אתה נדרש לשלם על זה מחיר, המחיר הזה יכול להיות או סבלנות, אתה יודע, עד שאנשים אחרים יבינו, אתה מפספס את הז'טונים שמונחים על השולחן, והיית יכול to grab them, מה שנקרא, אבל אתה מחכה בסבלנות, כדי שהעולם יבין את מה שיש לך להגיד, אז אני חווה את זה המון, אתה יודע, אתה עניין הזה שתמיד לוקח לעולם עוד איזה 4, 5, 6, 9 שנים, להגיע למקום שבו אני נמצא על הדברים שאני מדבר, ואז מתחילים להבין, אתה יודע, אז תחשוב שברמה העסקית, יש לך מוצרים שמתאימים מאוד לעולם של עוד 5 שנים, it comes with a price, מה שנקרא. זה אחד מהדברים האלה, וגם הנושא של לקחת אחריות על הדבר הזה. אתה יודע, הרבה פעמים כשאנשים מדברים על חופש, הקונספציה שלנו לגבי חופש היא יותר קרובה לתפיסה שלנו של חופשה ולא של חופש. בגלל שאנחנו חיים בעולם שהרבה מאיתנו מחזיקים כל כך הרבה אחריות על כל כך הרבה תחומי חיים, והמסע הזה נהיה כבד, אנחנו מחפשים מרחבים שבהם אנחנו רגע יכולים להשיל את את המסע הכבד הזה, אתה יודע, את התיק הזה מעל הגב, ורגע להישען אחורה, לשתות איזה קוקוס וזה. אז אם אני אתן לך הזמנה, אגיד לך, שמה, בוא, רוצה לצאת איתי למסע שדורש יותר אחריות? אז כאילו כמות האנשים יגידו, ייי, כן, יותר אחריות, היא יחסית קטנה, אנחנו לא מחפשים עוד מרחבים לקחת בהם אחריות, אנחנו מחפשים מרחבים להסיר בהם אחריות, אנחנו מחפשים חופשות, אבל חופש מגיע עם המון המון אחריות. אתה רוצה דרגות גבוהות יותר של חופש, אתה צריך לקחת אחריות. אתה יודע, אתה מטייל בעולם, היי, זו בחירה מאוד אמיצה של חופש, אתה לוקח המון אחריות על החינוך של הילדים שלך, על הפרנסה שלך כתוצאה מזה, על היכולת ללמוד ולהסתדר בכל מיני מקומות שאתה מגיע, זה המון אחריות מגיעה עם החלום הזה של להסתובב בעולם בתור נווד דיגיטלי כזה עם משפחה, אז מהצד אולי זה נראה לאנשים כמו החופשה של החיים, ומבפנים אני בטוח שזה נראה כמו מרחבי אחריות מאוד גדולים, שאחרים בכלל לא מבינים אפילו מה זה אומר. כן, אתה יודע, אותו דבר זה להיות יזם, אתה צריך לקחת אחריות על המקורות הכנסה שלך, אותו דבר זה להיות, כל דבר שאתה רוצה בו דרגה גבוהה יותר של חופש, נדרש את דרגה יותר גבוהה של אחריות.
לגמרי. אני מאוד מתחבר לזה, גם הסיפור האישי המשפחתי שלנו, הוא מתחיל ב-2017, ששם חשבנו שאנחנו יוצאים לטיול של שנה, שבו אנחנו הולכים לנוח. לא תיארנו לעצמנו שזה יגיע לחמש שנים, וגם לא ידענו עם כמה דברים יצטרך להתמודד, של אי ודאות, של אחריות על חינוך ילדים, של אחריות על פרנסה מרחוק, והדבר הזה מתגלה זאת העבודה האמיתית. זה החופש כרוך בהרבה מאוד מחירים ואחריות, וגם הרבה בנפיטס, אבל זה לא לשכב על הארסל ולשתות קוקוס. אתה יודע, רונן, אנחנו מדברים על תודעת חופש ועל עשייה מתוך חופש ולקחת אחריות. אני חושב שחופש בגדול זה נמצא מאוד גבוה בפירמידת הצרכים של מאסלו. נכון? יש אנשים שמתמודדים עם קשיים אובייקטיביים, אמיתיים, יומיומיים, בריאותיים, כספיים, מערכות יחסים, ואתה יודע, במצב הזה יותר קשה להרכיב את משקפי החופש. מה אנחנו יכולים להגיד לאנשים שנמצאים במצב הזה?
כן, אני חושב שאתה יודע, לפעמים באמת שיחה על חופש יכולה להישמע קצת כמו שיחה פריבילגית.
נכון.
אילו, אוקיי, סבבה, אנחנו יושבים לנו בנינוחות, כל אחד בצד אחר של העולם המערבי, בתוך איזה חברה של שפע, ויאללה, מצינו את כל שאר הבעיות, חיסינו אותם, בוא עכשיו נדבר על איך אנחנו עושים עוד פעם דרגות יותר גבוהות של חופש. אבל אני חושב, אתה יודע, בסופו של דבר, חופש מתחיל פה, בתוך המקום הזה, בבפנוכו של מה שאנחנו חושבים, אנחנו עוד פעם לפעמים מציירים את התמונה קצת כמו חופשה ולא כמו חופש. אני חושב שיש משהו בתוך התפיסה של חופש שבא ואומר, וזה גם מתחבר למה שאמרתי מקודם לגבי הנושא של האחריות, אתה יודע, זה לא משנה מה הסיטואציה שאני נמצא בה, התפיסה של חופש מאפשרת לי באמת לחיות באיזושהי שליטה יותר גדולה על החיים שלי. כי בצמצום של החופש יש גם קורבנות מסוימת. עכשיו, זה לא קורבנות מהבחינה של, אם אני עכשיו ברוסיה ואני לא יכול לדבר כנגד פוטין, אז אני דווקא אפתח מצלמה ואני אסכן את חיי כדי לעשות את זה. זה לא הסוג הזה של החופש שאנחנו מדברים עליו כרגע. חוכמה היא להבין את המרחב שבו אנחנו נמצאים, אבל אני אתן לך, אתה יודע, דוגמה מהסיפור האישי שלי, בסדר? אני בתוך הילדות שלי נולדתי עם איזושהי בעיה רפואית, ועברתי כל מיני ניתוחים כשהייתי קטן, וזה היה כזה מין ילדות שהיא לא כזה מין לגמרי רגילה ופשוטה, וכתוצאה מזה גם חייתי באיזשהו מרחב ביתי כזה שהיה קצת אובר פרוטקטיב, והיה לי כביכול סוג של איזשהו מגבלה חיצונית מאוד מאוד גדולה על חופש התנועה שלי.
אוקיי.
והייתי צריך לעשות שם בחירה פנימית ביני לבין עצמי. זאת אומרת, האם אני נותן לדבר הזה להגדיר אותי, אוקיי? זה שעכשיו יש לי בעיה בריאותית ואסור לי לרוץ ולהתאמץ, ואני לא יכול להיות כמו כל ילד אחר עכשיו שמתעסק בספורט, האם זה נותן, האם הגבול הזה הוא מה שיגדיר אותי? או האם אני שם מחפש את המרחבי חופש של המקומות שבהם אני לא עבד של הבעיה, נקרא לזה ככה. אנחנו עכשיו ככה סביב פסח, וכל השיחה הזאת על עבדות והפרעו הפנימי שלנו היא מאוד מאוד רלוונטית. המקום הזה שבו אני בחרתי לחיות בחופש בתוך הראש שלי, למרות שיש מגבלה פיזית חיצונית, אני חושב שהיא מאוד 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 השפיעה על מסלול החיים שלי. כי בסופו של דבר, אנחנו חיים בתוך איזשהו משטור פנימי, כל כך כל כך חזק, שעוד לפני שאנחנו בכלל, אתה יודע, הולכים לפירמידה של מסלו, ודואגים לפרנסה שלנו, ודואגים לקורת גג שלנו, אנחנו צריכים להבין שאנחנו הסוהרים המרכזיים של חיינו. אנחנו אלה שמגבילים לעצמנו את רוב החופש שמתאפשר לנו. רק מעצם זה שאנחנו לא מרשים לעצמנו לטייל חופשי בתוך הראש שלנו. עכשיו, בסופו של דבר, לא משנה מה הבעיה שאני נמצא בה, מאיפה יבואו הפתרונות. פתרונות בסוף צריכים לבוא מאיזשהו מקום בתוכנו שמשנה את הגישה או המחשבה, או מביא רעיון לדרך שבה אנחנו רוצים לחיות בעולם הזה, בתוך הגבול הזה. כמה חופש אני מייצר לעצמי בתוך הגבול. האם הגבול החיצוני הזה של המחלה, או המערכת יחסים הלא טובה, או המורכבות בעבודה, או לא משנה מה, הולך ומגדיל את הכלא שאני חי בו, או שבתוכו, בתוך ההבנה של הגבול הזה, אנחנו באמת מצליחים להתנהל נכון. אתה יודע, אני קראתי לפני איזה יומיים פוסט של חברה מאוד טובה שלי והמאמנת האישית שלי, קוראים לה זמרן, והיא כתבה פוסט על הנושא הזה של מיצרים ומצרים, והציג את זה בצורה מאוד מאוד יפה. אתה יודע שבעצם כל המסע הזה בחיים שלנו הוא איזשהו מסע בין המיצרים הפנימיים למיצרים החיצוניים. זאת אומרת, כמה מתוך העולם שבחוץ אני מקבל כגבול אובייקטיבי, נקרא לזה, וכמה ממנו אני מוכן לעשות מהדרכים כדי לשנות אותו, ואותו דבר פנימה, כמה מתוך המערכת הפנימית שלי היא it is what it is, או אני מוכן לעשות מהלכים ולשנות אותה. ואני חושב שכל החיים זה המתח הזה בין העולמות האלה, כמה אני משנה את הבחוץ, וכמה אני משנה את הבפנים, כדי לייצר לעצמי את המרחב שבו אני יכול להיות הכי מי שאני אמור להיות, או רוצה להיות בעולם הזה.
כן.
אז זה לא כל כך משנה מה הנסיבות הנוספות בתוכם אנחנו צריכים לייצר מרחב של חופש, או להזיז אותם, או לחיות נכון יותר חופשי בתוכם.
כן, אני חושב שהמילת המפתח פה היא מרחב, כי כשמישהו חושב על המגבלות שלו, לא משנה מאיזה סוג, בריאותי, כספי, זוגי וכולי, עצם החשיבה על המגבלה מתורגמת ל, אני לא יכול להרשות לעצמי להתעסק בחופש או להיות אדם חופשי, כי כרגע יש לי מגבלה. ובעצם מה שאתה אומר, זה בתוך המגבלה הזאת, זה כמו גבולות גזרה, שהיינו יורים בצבא במטווח, אתה יכול, כל עוד אתה שומר על החוקים, זה מרחב הפעולה שלך, זה מרחב החופש שלך. ויכול להיות שדווקא אנשים שנמצאים, מתמודדים עם קשיים אובייקטיביים, אמיתיים, ראוי שהם יותר מאיתנו, יתעסקו במציאת המרחב של החופש. לטובת ה-well-being שלהם.
נכון, אני חושב שאתה יודע, בסוף כולנו מתמודדים עם קשיים ומגבלות מסוגים כאלה ואחרים, ואנחנו יכולים לראות אנשים שאתה יודע, מתמודדים עם זה שיש להם מינוס של 20,000 שקל בבנק, והם חווים הרבה פחות תחושת חופש מאנשים שאין להם ידיים ורגליים. זאת אומרת, זה לא עוצמת הבעיה או המגבלה שקובעת את תחושת החופש שלך, אלא זה בעיקר הגישה שלך, ומה אתה עושה בתוך המרחב הקיים, כדי באמת לבטא את עצמך. אז המגבלות הן תמיד הסרטוט של הגבול, והחופש הוא המרחב שמתקיים בתוך הגבולות האלה. ושם המשחק בעצם. כן. הבלנס בין שני העולמות האלה כל הזמן.
ואז גם יכול להיות שהתוצאה של העיסוק בחופש בתוך המגבלות, בתוך המרחב, יכול גם להגדיל את המרחב.
לגמרי, לגמרי. כי הרבה מהמגבלות האלה, עם אותם גבולות, הם תודעתיים. אתה יודע, אז אני תמיד חווה את זה הכי חזק כשאני נוסע למידברן. ויש משהו, אתה יודע, דיברתי עם חברה על זה גם לפני איזה יומיים, מידברן וניו יורק מבחינתי הם שני המקומות הכי חזקים לבדוק את הגבולות האלה, כי אתה כאילו נמצא בשני מרחבים שהבחוץ מאפשר לך לעשות כמעט כל דבר שאתה רוצה. Okay? אין כמעט דבר שתעשה במידברן, תעשה בניו יורק, ואנשים יגידו, לא, את זה אסור לעשות פה. It's never been done before. כאילו, everything been done before. כאילו, זה מרחב הכי חופשי שאני מכיר, ואז כל קיר שאתה נתקל בו, אתה יודע שהוא בעצם קיר פנימי. כל חומה היא חומה פנימית. היא מאפשרת לך בצורה מאוד חזקה, רגע לשים לב איפה אתה ציירת את הגבולות, כי אנחנו, מאוד קל לנו להסתובב בעולם ולהגיד, לא, לא, זה בגלל הבחוץ, אתה יודע, זה בגלל המינוס בבנק, זה בגלל שאני בנישואים מונוגמיים, זה בגלל שאני מחויב ללקוח הזה, זה בגלל שיש לי ילדים קטנים, זה בגלל שנורא נורא נורא קל לנו לזרוק את זה על הגבולות החיצוניים, אבל כשאתה נמצא רגע באיזשהו מרחב שאין בו כביכול גבול חיצוני, ואתה בכל זאת נתקע, אתה בכל זאת מרגיש אתה יודע, העגלה לא זזה, ואתה יורד רגע מהעגלה ומסתכל, אתה אומר, וואלה, אני קשרתי אותה פה עם חוט לאיזה אבן שלא קיימת. אז זה מקום מעולה להתחיל ממנו, את הבדיקה של מה הגבול הפנימי ומה הגבול החיצוני האמיתי באמת, ולא להפיל את זה על הבחוץ יותר מדי, אלא לקחת אחריות על הבפנים.
כן. אתה יודע, אחד הדברים שאני פוגש בתור מאמן אישי, זה הרבה מאוד אנשים שלא יודעים להגיד מה הם רוצים, מה החלום שלהם, מה בא להם. אפילו יש לי מתאמן שאמר, אני לא אומר בעבודה, אני רוצה. אני אומר רק מה אני צריך. כן? והוא חשב שהוא בא פה בגישה מאוד מאוד צנועה ו... לא אגוצנטרית, כאילו הוא אומר, מה צריך בשביל שהחברה תצליח? ובעצם שיקפתי לו, של זה מאוד מאוד, כמה חשוב להגיד מה אני רוצה, לא ממקום מגלומני, אלא ממקום מנהיגותי, שאני מנהיג את החיים שלי, והוא גם מנהל, אז הוא גם רוצה לתת הוא רוצה לתת את ההשראה לעובדים שלו, שהם יכולים לעשות את מה שהם רוצים, אבל איך אנחנו יכולים לעזור לאנשים לגעת יותר בחלומות שלהם, במה הם רוצים, במה בא לי. בעצם מגיל צעיר אסור להגיד מה בא לי, זה כמעט מילה גסה, בא לי, נכון?
כן. אני חושב ששם המפתח, דווקא להתחיל להשתמש בשפה של בא לי ורוצה. כי מה זה בא לי? בא לי זה בעצם הדרך שלנו להקשיב לקול הפנימי שלנו. וזה הבא לי. זאת אומרת, כשאנשים באים אליי ואומרים לי, איך מקשיבים לעצמך? אתה יודע, כי אני מדבר המון על להקשיב לעצמך, כי אני חושב שהמסע הזה של החופש, הרטט הייחודי הזה שלך בעולם, הוא מתחיל מזה שאתה מקשיב לעצמך. איך מקשיבים לעצמך? אתה יודע, על מה צריך לשים את האוזן בשביל שאתה תשמע את עצמך? אז אני חושב שהדרך הכי טובה להקשיב לעצמך, זה דרך הבלי הזה. הבלי, יש בו בעצם איזשהו ביטוי של הקול הפנימי. אנחנו בשלב נורא נורא צעיר, מקבלים פידבק שהדבר הזה הוא לא רצוי, אז אנחנו מייצרים לו דלגיטימציה, אתה יודע, הילדים שלנו שאומרים מה בא לי, זה לא מה בא לי, זה נה, ומה זה משנה מה
בא לי, זה באינדונזיה.
כן, בדיוק, אנחנו מנסים כל הזמן לעשות את זה כאילו זה משהו נורא פריבילגי, אגואיסטי, אגוצנטרי, whatever, אבל זה בעיניי הדבר הכי נקי והכי טהור שיש, זה בעצם מה באמת הקול הפנימי שלי מבקש ממני, איך הוא יבקש ממני, אם זה לא יבוא דרך איזושהי תחושת בטן כזאת של בא לי, שאני לא יכול להסביר למה, זה לא המה אני צריך, זה לא לשם ה, זה באמת ביטוי עמוק של ההוויה המאוד מאוד ייחודית שלי. אז אני חושב שהשיחה צריכה להיות מאוד שיחה של בעלי, שאנחנו צריכים לשנות את השיחה עם הילדים שלנו, אנחנו צריכים לתת לגיטימציה למקום הזה, לנו, לבני זוג שלנו, בלי הצורך להסביר, כאילו בלי ה... אבל למה ככה, אוקיי? ככה זה תשובה טובה, אוקיי? כשילד בא ואומר למה, אתה שואל אותו למה, אתה רוצה לומר ככה, ואנחנו עושים דלגיטימציה לככה הזה, אנחנו הורגים את הקריאה הפנימית לחופש. כי אם אתה צריך לתת לזה סיבה, אז זה כבר צריך להיות תועלתני או מוסבר. ואם זה תועלתני, אז אני כבר בשירות של מישהו אחר, וכשאני בשירות של מישהו אחר, אני נכנע לפרעו הפנימי הזה.
וככה זה הופך להיות תלוי בדבר. הנה, אני תלוי.
כשאותו בחור בא אליך ואמר לך, אני רק אומר מה אני צריך כדי להגשים את המטרות של החברה, אין מטרות של החברה. פגשת פעם חברה? יצא לך פעם לעשות שיחה של אחד על אחד עם חברה?
עדיין לא.
זה לא קורה, נכון? אני לא מכיר אף אחד. אתה יודע, המון אנשים מדברים בשם החברה, והחברה שלנו רוצה, והחברה שלנו זה, ומה שאנחנו זה, ואז אני כאילו שואל אותם, איפה דיברתם על זה? כאילו, מתי ישבת לקפה עם החברה והבנת מה היא רוצה?
כן.
זה אף פעם אין דבר כזה, אין אישור.
כמו שיובל נוח הררי קורא לזה, זה מיתוס. החברה זה מיתוס מומצא על ידי בני האדם.
בסוף, אם אתה כבר רוצה לדייק בניסוח, אז מה שהוא אומר זה אני בודק מה אני צריך כדי למלא את הרצונות של אנשים אחרים שהחליטו עבור מה אני צריך לעבוד. אוקיי? אז אני באתי לשרת איזה פרעו מסוים. אוקיי? ומי אמר שהרצונות שלהם יותר חשובים מהרצונות שלך? כי הם משלמים לך משכורת? אז אוקיי, אז זה גבולות החופש שלך. אז אתה עכשיו מוכן לבטל את הבלי תמורת המשכורת. אוקיי? יופי. האם בא לך לא לבטל את הבלי ועדיין להרוויח כסף? אם התשובה היא כן, סבבה, אנחנו עוד פעם חוזרים למחוזות האחריות. אז בוא תיקח אחריות, על לייצר לעצמך מרחב שבו אתה יכול להרוויח כסף מלעשות את מה שבא לך. לא מלעשות את מה שבא למישהו אחר. וזה אני חושב התופעה שאנחנו רואים בשנתיים האחרונות עם כל ההתפטרות הגדולה המטורפת הזאת שקורית היום בעולם, שאנשים עוזבים את מקומות העבודה שלהם בעשרות מיליונים בעולם המערבי, ובכלל, אתה יודע, אתמול היה לי איזושהי שיחת זום עם השותפים שלי בעולם בפרשביז, אתה יודע, והיה שם מישהו מליטוויניה ומישהו מאודו ומישהו מארצות הברית, ואני מדבר על תופעות מסוימות, וזה קורה בכל העולם, כולם חווים את זה כרגע בכל העולם, אנשים באים ואומרים, די, נמאס לי, נמאס לי לעבוד בשירות משהו שאף אחד לא באמת בדק את הרצון האמיתי שלו, ולא להביא את עצמי לידי ביטוי ואת הרצונות שלי כדי לקבל כסף. זאת אומרת, מה בסוף אנחנו עושים? אנחנו בסוף עושים את מה שעשו אבותינו לפני 3,000 שנה במצרים, אנחנו מנסים לטפס לראש הפירמידה ולשים שם עוד בלטה. זה אותו, it's the same thing, שום דבר לא השתנה. אותו מכניזם, אותו מכניזם בדיוק.
אז ברמת באמת הטיפים הפרקטיים שאנחנו רוצים לתת לאנשים בדרך לפתח את המסע הזה אל החופש, אז אנחנו אומרים, בואו תגידו יותר בא לי. וכשאני אומר בא לי, זה בא לי לעשות משהו. איך אנחנו מזהים את התשוקות שלנו? מאיפה אנחנו מתחילים לזהות את הדברים שבאמת בא לנו? אתה מבין מה אני שואל? נניח שהשתכנעתי שכדאי לי להגיד יותר בא לי בחיים, עכשיו בא לי מה? איך אני מזהה את התשוקות?
אני חושב שזה מתחיל קודם כל מבאמת להצליח לקחת רגע איזשהו מרווח. אם אמרנו שחופש זה איזשהו ספייס, אז אנחנו צריכים רגע לפנות את הספייס הזה. אני חושב שאחד אחת מהרעות החולות הכי גדולות של התרבות שאנחנו חיים בה, זה המקום הזה שמנסים לקחת לנו את הזמן הפנוי, כדי שלא נעצור רגע לחשוב. תראה מה קרה בקורונה, עוד פעם. אנשים הוכנסו למישהו, אותה, הרים את האנברקס על העולם הזה, הכניס אותנו לתוך הבתים שלנו, כביכול סגר לנו את העולם, אתה לא יכול לצאת לפגוש חברים, אתה לא יכול לצאת לטייל, אתה לא יכול לצאת לנסוע לחול, אתה לא יכול ללכת לעבודה, הכניס אותנו כאילו לסוג של איזה כלא, כי יש בזה כלא מסוים, אוקיי? רמת החופש החיצוני שלי מוגבלת דרמטית, לעומת שלושה ימים לפני זה, ובתוך כל המקום הזה, אחרי שאנשים היו שם מספיק זמן, הם הבינו שהם לא רוצים לחזור לעבודה שלהם, לחיים הקודמים שלהם. כל כך הרבה אנשים החליטו לעשות שינויים מהותיים בחיים שלהם, למה? כי כשהם נכנסו לתוך הכלא המאוד מצומצם הזה של הבית שלהם לרגע, הם הבינו שזה עדיף על הכלא שמחכה להם בחוץ. וזה נראה לי יכול ללמד אותנו על המשמעות או על החשיבות של לקחת לעצמך רגע איזשהו ספייס עם עצמך, מחוץ לכל המגבלות החיצוניות האלה, ורגע להיות שם עם עצמך. וכשאתה רגע שם עם עצמך, ואתה מקדש רגע את הבטלה הזאת לצורך העניין רגע, אוקיי? אתה מוריד רגע את המחויבויות החיצוניות של הצריך, אתה פתאום מוצא את עצמך רגע, אתה יודע, יומיים לא מחויב לשום דבר, אני לא באמת חייב להתלבש בבוקר, להתגלח בבוקר, אין לי עבודה ללכת אליה, ואז מה אני עושה? ואז יש משהו בתוך הגוף, אתה יודע, אחרי שהוא קצת מתנקה מכל הלחץ והמתח שהיה בו, הוא יתחיל לנוע לאן שהוא. משהו בתוכי ירצה לעשות משהו, יופיע שם איזשהו רצון, יופיע שם אש. יופיע שם רצון, לזה אנחנו צריכים להקשיב, כל תהליך שאנחנו עושים בחיים, מתחיל מלמשוך אנרגיה של אש, למשוך אנרגיה של רצון, אנחנו רק צריכים להיות שם רגע, ופשוט לתת לדבר הזה להיות נוכח, אתה לא צריך לשבת אפילו במדיטציה, וכל אחד ימצא לעצמו את הטכניקה שמתאימה לו, בסדר? אבל לי לדוגמה, פשוט להיות בזמן עם עצמי, נותן לי את המקום הזה. עכשיו, זה, אני לא צריך עכשיו לנסוע לשלושה שבועות, אתה יכול לקחת שעה עם עצמך הרגע, שהיא לא תועלתנית, היא לא, אוקיי, אז מה אני עושה עם הדבר הזה, כאילו, אלא פשוט היא שם עבורך, רק כדי שתהיה בנוכחות, כדי שתוכל להקשיב לרצון הזה.
כלומר, זה שעה של, לא שעה, אבל תקופה של being, ולא של doing.
כן, אתה אפילו יכול להיות באיזשהו סוג של doing אם אתה רוצה, אתה יודע, שהוא מדיטטיבי כזה, זאת אומרת, אוקיי, אז אני אשקע את הגינה, ואני לא יודע מה, אני אפילו יכול לראות סרטונים ביוטיוב, זה לא משנה מה. אתה רק רגע נותן לכל המערכת שנייה להירגע, מהצריך, והולך לרוצה. לי אישית מאוד נוח לעשות את זה דרך זה שאני עושה דברים. אני פחות טוב בלשבת במדיטציה שעה ולא לעשות כלום. אבל אני כן יכול עכשיו לפתוח יוטיוב ולעשות, אוקיי, בוא נראה מה בא לי לראות. יאללה, בוא נראה מה בא לי לראות, ואז מדליק לי איזה רעיון, ואז וואלה, בא לי לחקור על זה יותר, ו... זה איזשהו מקום אני חושב שמזמין אותנו להדליק סקרנות.
לגמרי, לגמרי. זה גם עוד מתחבר לי לכל מה שנקרא רגע הערה, או aha moment, שקראתי על זה כמה מאמרים מאוד מעניינים, שאומרים כדי לייצר aha moment, אתה צריך דווקא לעבור לאיזשהו ספייס אחר, להרפות מהבעיה שאותה אתה מנסה לפתור, ולהיות קשוב לעצמך, ולעסוק בדברים אחרים, ולתת לתת מודע לעבוד גם כן, לא הכל במודע.
כן, זה שחרור העיסוק בצריך, כי גם לפתור בעיה זה, אני צריך לפתור את הבעיה.
נכון.
ורגע, שנייה, שחרר את זה.
Let go.
כן, תת לספונטניות להוביל.
טוב, בדרך כלל אני ככה עושה את המעבר מה... עיסוק בהשראה בחופש לטיפים פרקטיים, אבל פה אני חושב שהיה איזשהו מעבר חלק. דיברנו ככה על תודעה, ודיברנו על מה צריך לעשות כדי בעצם להתחיל לדבר בשפת הבלי, ולייצר את הספייס שבו אנחנו יכולים להיות והדברים קורים. יש עוד דברים שאנחנו יכולים לתת בתור טיפים מעשיים לטיפוח החופש?
אני חושב ש... להיות בשיחות על חופש, זה מאוד עוזר. זאת אומרת, באמת ככה, להסכים לדבר על הדברים שלא מסתדרים לנו. הרבה מאוד אנשים, אני חושב, מאוד מפחדים בכלל לנהל על זה שיח. וזה חלק מהעניין, אתה יודע, למצוא אנשים שאתה בכלל יכול לנהל איתם את השיחה הזאת. אתן לך דוגמה, ישבתי אתמול עם שני השותפים החדשים שלי, בפרויקט החדש שאנחנו עובדים עליו, ודיברנו קצת על איך אנחנו מחלקים את העבודה בינינו, ומה כל אחד עושה, והבסיס של השיחה היה זה שכל אחד עושה רק את מה שבא לו לעשות. עכשיו, אני לא מכיר הרבה מקומות עבודה שמתנהלים בשיטה של כל אחד קודם כל עושה רק מה שבא לו לעשות, ולא שום דבר אחר שלא בא לו לעשות. ואז מתחילה השיחה, אתה יודע, אוקיי, אז מי יעשה את מה שאף אחד לא רוצה לעשות? מי יעשה את מה שצריך לעשות ואין ברירה, צריך לעשות את זה. ואז מתחילה להיות שיחה סביב הדבר הזה. אוקיי, אז בוא נראה איך מטפלים בזה. אבל עצם השיחה על העניין, על החופש, עצם ההנחה של הדבר הזה בתור הבסיס, וממנו בוא נמצא פתרונות יצירתיים להתמודד עם המרחבים שבהם החופש הזה נלקח לנו, או אנחנו נתקעים באיזה, בגבול הזה, בתלוי בדבר, אוקיי? Okay? Yeah. מה נעשה אם אף אחד לא בא לו להוציא חשבוניות, אבל אין מה לעשות, חברה צריכה להתנהל אם להוציא חשבוניות, אם אנחנו רוצים חופש תנועה ולא כאלה, אוקיי? Okay? אז מה עושים עם זה? אבל עצם זה שבכלל יש שיחה על הדבר הזה, ולא אין מה לעשות, אתה צריך לעשות את מה שאתה צריך לעשות, okay? זה כבר סופר פרקטי לייצר מרחבים חדשים של חופש. פשוט בואו נשים את זה על השולחן ונסכים לדבר על זה, בואו ניתן לגיטימציה לחופש הזה, לבוא לידי ביטוי, זה נכון בתוך מערכות יחסים, זה נכון בתוך מקומות עבודה, זה נכון בתוך כל דבר שאתה עושה. אתה יודע, בכלל לשים את זה, כי באיזשהו מקום, בפנים, משהו בנו רוצה את זה. יש שם איזשהו אזור שרוצה לבוא לידי ביטוי, רוצה שככה החיים שלנו ייראו, אנחנו רק מפחדים אפילו לשים את זה על השולחן. בוא נשים את זה על השולחן.
לגמרי. אז הגענו לשלב השאלה הזה, שאני שואל כל משתתף בפודקאסט, מה אתה מאחל למי שמקשיב לנו עכשיו?
וואי, קודם כל אני מאחל לו חיים מאושרים, בריאים, שמחים ומסקרנים. וספציפית אני חושב שאני מאחל לו להתעסק יותר עם מה שבא לו. להיות במרחבים שבו אתה קם בבוקר ואתה עושה את הדברים שאתה אוהב עם האנשים שאתה אוהב לעשות אותם. זה נראה לי כבר התחלה טובה של חיים של חופש.
יפה, רונן, אני מאוד שמח שהצטרפת, תודה רבה. איפה עוד אפשר לפגוש אותך, אם יש לך עוד מקומות שאפשר לקרוא על דברים שאתה עושה?
כן, לגמרי. אז קודם כל באתר שלי, ronengafni.com, פייסבוק, אינסטגרם, לינקדאין, אני בכל המקומות האלה, הכי הרבה חומר יש בתוך האתר שלי ובפייסבוק שלי, אז more than welcome.
מעולה, נוסיף את זה גם בדיסקריפשן של הפרק, מי שרוצה להמשיך וללמוד. תודה רבה רונן.
בכיף, תודה רבה, היה כיף.
תודה וחופש נעים.